בוקר טוב לכל הקהל הקדוש שמקרוב ומרחוק באו. הנושא שלנו הוא צמיחה רוחנית במעגלי החיים. כל אחד קמה, מייחל, משתוקק או מתגעגע לכך שהטוב שבו ילך ויתגלה, שהטוב שבו ילך ויפרח. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בכישרונות, הקדוש ברוך הוא חתן אותנו ביכולות. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו ביכולות, בכישרונות, ולעיתים הכל נשאר כפוטנציאל בתוכנו ולא מתגלה, והנפש מתגעגעת שהטוב הזה יבוא לידי ביטוי. אני רוצה לספר סיפור שהוא מוכר לכולנו, אחד מסיפורי חז"ל שבדרך כלל מספרים אותם בהקשר של ט"ו בשבט, וכהקשר לעניין הזה של צמיחה. מעשה באלך אחד שהיה הולך במדבר והיה צמא, עייף ורעב, והוא כמעט התייאש מהאפשרות שמשהו טוב יקרה, והנה מרחוק הוא רואה עץ. אומר לעצמו, ריבונו של עולם, רק שזה לא יתברר כפאטה מורגנה. מה התרגום לעברית של פאטה מורגנה? חזיון תעתועים או מקסם שווא. הוא הולך עוד קצת והוא רואה שזה עץ אמיתי, כל כך שמח. הוא מגיע אל העץ והוא שם לב שלא רק שיש לו צל נהדר, אלא יש גם פירות מתוקים עליו. והנה הוא שומע גם את פכפוך המים. הוא לוגה מהמים הקרירים, הוא זיהה שם ממת מים מתחת. הוא אוכל מהפירות המתוקים, הוא נשכב לנוח בצילו. לאחר זמן מה הוא קם, מעמיס את התרמיל בפירות, ממלא את הנות במים ועומד לצאת לדרך, רק לפני שיוצא לדרכו הוא אומר לו, אילן אילן במה אברכך. אני רוצה להודות לך על כל הטוב. אם אברך אותך שיהיו פירותיך מתוקים, הוא אומר לו, הם כבר מתוקים. אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, כבר יש לך. אם אברך אותך שתהיה אמת המים עוברת דרכך, היא כבר עוברת. אלא, הוא אומר לו, יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. פה מסתיים הסיפור שאני מניח שרובנו שמענו אותו בהקשר זה או אחר במסגרת סיפורי ט"ו בשבט. עכשיו נראה אותו בהקשר שלנו. ההלך צמא, עייף ורעב, ראשי תיבות צער. כמו שיש מזון לגוף ושתייה לגוף, כך אנחנו צריכים משהו שיזין וימלא את הנשמה. משהו שיזין אותה. יש באכילה ויש בשתייה. בלי מזון הגוף יכול להתקיים כמה עשרות ימים, בלי שתייה יכול כמה עשרות שעות. אבל העייפות היא משהו מעבר לזה. מה מסמל את העייפות בנפש האדם? זה שאנחנו לא חווים התחדשות. יש ביטוי כזה ביידיש, אתם דוברי יידיש, נכון? שואלים בן אדם, ווס ארצך, מה שלומך או מה נשמע? יש מי שאומר ברוך השם טוב, יש מי שאומר על הפנים. וזה תשובות סבירות. אבל יש תשובה שהיא באוזני הכי קשה, ששואלים בן אדם ווס ארצך, והוא אומר שלפצך. התרגום של המילה הזאת זה סוחבים. אומר, כבר התייאשתי מלהתלונן, החיים שלי תקועים, אני לא מצליח להתחדש. שחבר בא לעבודה ואומר אני עייף, הוא לא רק מתכוון להגיד שהוא לא ישן טוב בלילה, אומר אין לי התחדשות. האתמול היה דומה לשלשום, וכנראה המחר יהיה דומה להיום. הרבי מקוצק היה אומר, אם היום שלך הוא כמו יום האתמול, למה לך היום? כל ים יש לו את האור המיוחד, האיכות המיוחדת. ואחד הדברים הכי קשים בנפש האדם שגורמים לנו צער, זה כשאין התחדשות, שהחוויה הזו של סוחבים, שהחיים, עצם החיים הם עלינו כמו מסע, כמו נטל. אבל ההלך הזה לא התייאש. הוא ממשיך בדרכו למרות הצער, צמא, עייף ורעב. כבר הוא רצה להתייאש, אבל הוא נזכר שרבי נחמן אמר, מה אמר? אין שום ייאוש בעולם כלל. אמר לי פעם אחד המורים שלי, למה אין שום ייאוש? למה רבנו אמר שום? שיגיד, אין בצל ייאוש בעולם כלל. למה אין שום ייאוש? למה אתם לא מחייכים בנימוס? ותלמדו כלל. זה חלק מהגמח, גמחים שבן אדם יכול לעשות במאמץ קל. גם כשמרצה מספר בדיחת תפילה, החיוך, השופע, זה חלק מגמח, גמילות חסדים. השום, זה אומר, ישנם הרבה סוגי ייאוש בעולם. לא מדובר פה על ייאוש מלחיות, כמו שחלילה אנשים חושבים על אובדן חיים, מדובר פה על ייאוש מהאפשרות להגיע למדרגתך, לייעודך, לשליחותך, למשימתך בעולם. חס ושלום, לכל בן אדם מתאימים את הייאוש האישי שלו, שיתייאש להיות מישהו באמת נועד להיות. כמו שהחיה תופר לנו סמלה או חליפה לפי מידה, ככה גם כן חס ושלום מתאימים את הייאוש לאדם. והוא ממשיך בדרכו, וכשהוא רואה את העץ הוא נורא שמח. הוא מגיע אליו. והוא לוגה מהמים הקרירים, ואוכל מהפירות, ונח. וכשהוא בא לצאת, אומר לו, אילן, במה אברכך? הוא בעצם רוצה להודות לו. אם זה היינו אנחנו, מחילה, מקסימום היינו משאירים שם רימת השפע, כמה ענפים שמורים, אולי חורטים את השם שלנו על העץ. והוא בא אליו ואומר, אילן, במה אברכך, אני רוצה להודות לך. רבי נחמן היה אומר, אם בן אדם כל הזמן רק מתלונן על מצבו, אז כביכול משמיים אומרים לו, מה זה רע? חכה חכה תראה מה זה רע. אם בן אדם יש לו את הכוח להודות על מצבו, גם אם מצבו לא הכי טוב, אז כביכול אומרים לו, מה זה טוב? חכה חכה תראה מה זה טוב. הוא אומר, אילן, במה אברכך, אני רוצה להודות על הטוב, הוא מתחיל לעבור דבר דבר. אם אומר לך שיהיו לך פירות מתוקים, הרי מתוקים. מה זה מסמל פירות מתוקים בנפש האדם? זה את הנתינה. כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם יש בחייו נתינה? במילים אחרות, כמו שהפירות שעל העץ מישהו מבחוץ נהנה מהם, לא רק העץ בעצמו, האם משהו בעשייה שלי מועיל למישהו שמבחוץ, או כל הזמן אני עסוק רק בעצמי? חשוב לומר שלנתינה צריך הרבה דעת, זה לא פשוט לעשות רק בנתינה. אני אתן כמה כללים, לכללים חלקים שתראו איך שהנתינה זה דבר שמצריך המון דעת. הנתינה צריכה להיות בצורה כזו שאתה לא תטיש ותרוקן את עצמך. היא צריכה להיות בצורה כזו שזה לא ייצור את הזולת עצלות, ניצול או תלות. הנה, אנחנו רואים כמה כללים פשוטים. שנתינה מצריכה התבוננות. היה פעם מטפל זוגי, אולי הוא עוד חי, בארצות הברית, מאוד ידוע, קוראים לו ארוויל הנדריקס. הוא כנראה לא יהודי, אבל הגישה שלו מאוד תואמת את הגישה של חז"ל. הוא, יש לו שתי הנחות בסיסיות, למרות שזה לא שיעור על זוגיות, אבל זה טיפ. יש לו שתי הנחות בסיסיות. הנחה ראשונה, כל בחירה שהיא בזוגיות, היא בחירה נכונה, רק צריך לדעת, זאת אומרת, התת מודע או הנפש או הנשמה בוחרת נכון, רק הקשיים בדרך כלל מתחילים, כי אין לנו את המידע או את המפה או את הדרך איך לנווט את הזוגיות כראוי. כמובן מי שכבר התגרש, אז מה שהיה היה, המידע הזה רלוונטי לעתיד. אבל זה הנחת המוצא שלו, שהבחירה הייתה נכונה. הקשיים קשורים בכך שצריך ללמוד איך להתמודד עם הביחד, איך להפוך אותו למצמיח. כי בדרך כלל כשמתחילים קשיים בזוגיות, בן אדם מערער שמה הבחירה אולי לכתחילה לא הייתה נכונה. זה הנחה אחת שלו, שהיא מאוד קרובה לגישת חכמנו. והנחה שנייה, שעיקר הדרך להצמיח את הקשר זה על ידי נתינה. אבל הנתינה הזו מצריכה הרבה התבוננות, למידה, דעת. אז היה אצלו זוג בטיפול, אמר לגברת, את צריכה לעשות משהו מאוד מעבר לנתינה יומיומית, את צריכה לעשות איזה פרויקט משמעותי למען בעלך בחודש הקרוב. זה היה לו יום הולדת, ארגנה לו מסיבת הפתעה, כנהוג, הזמינה את כל החברים שלו מהילדות, מתנועת הנוער, מהצבא, מהשכונה, ארגנה מזנון משובח. היא זכה פעם שהוא אמר לה גם שהוא מאוד אוהב מוזיקה משנות ה-50, השיגה בתקליטיות ישנות את המוזיקה הנ"ל. בקיצור, עד השעות הקטנות של הלילה היה בומבה של מסיבה. אחרי כמה ימים מגיעים אליו שוב לטיפול להנדריקס, הוא שואל אותה, נו, עמדת במשימה? היא בעיניים בורקות, היא אומרת לו, איזה שאלה? והוא שם לב שבעלה ככה רוטן לו מתחת לשפמו. לא בכך שהיה לו שפם, אבל זה ביטוי ספרותי נפוץ. רטן מתחת לשפמו. הוא שואל אותו, אתה לא היית מרוצה? אומר, אפשר להגיד את האמת? אבל לא בטח תגיד את האמת, שזה אתה משלם $300 לפגישה. אומר, האמת היא שאני בכלל לא נהניתי. הייתה באלם. זאת אומרת, תראה, מבין שנינו איזו שואבת מסיבות גדולות, רעש, בלגה, מוזיקה, ים של אנשים. והיא יודעת את זה, שבשבילי בילוי אמיתי, זה ללכת לאיזה טיול רומנטי בחיק הטבע, מסעדה שקטה על שפת הים. וכל מה שהיא עשתה במסיבה הגדולה הזו, היא כביכול עשתה למעני, אבל בקריטוריונים של מי? שלה, איך היא רוצה את המסיבה. אז הנה זו דוגמה כואבת למישהו שעושה מסירות נפש על נתינה, אבל הוא לא פתוח באמת להעניק לזולת את מה שהזולת מעוין, הזולת זקוק הזו, הזולת חפץ. מקווה שהסיפור הזה לא מאכזב, כי הוא לפעמים ממש כואב הלב לשמוע אותו. אז תמיד אני מסיים אותו במילים, כתוב בזוהר, לית ראותה תווה דאיתוויד, או בתרגום לעברית, אין רצון טוב שהולך לאיבוד. הלימוד שהיא למדה מהנתינה הזו, מהסיפור הזה, הוא גבוה ומשמעותי לאין ארוך מכל סיפור אחר, מכל לימוד אחר, או פגישות אישיות שהיו יכולות להיות לה עם אותו הנדריקס. התובנה הזו שנתינה היא לא מספיקה לקנות מתנה בהרבה כסף או להתאמץ. אתה צריך להאזין ברוב קשב, ללמוד את הזולת, מה הוא מעוניין, מה נכון עבורו, לא יועיל לו, לא מה קל לך לתת, לא מה את יודעת לבשל כי זה את מורגלת. אתה רוצה באמת להניק, אתה רוצה באמת להניק קשב, קשב של אמת. אז הנה ראינו כמה כללים שנתינה מצריכה דעת, נתינה מצריכה התבוננות. אבל מה שנתינה עושה, היא מנביעה מחדש את המעיין החסום בתוכנו. הנתינה מפגישה אותנו מחדש עם המעיין שהיה בתוכנו בעבר. יש לנו כוחות של יצירה שרוצים להתגלות, ומוכרחים להתגלות. רב קוק היה אומר, שזה באורות הקודש, שיסוד הכעס הקיים בעולם, זה מכוחות יצירה שלא מוצאים את ביטויים. בפסיכולוגיה אומרים שפוטנציאל הוא צורך. וצורך לא ממומש, הווה אומר, תסכול. ואפשר לומר לבן אדם, אין בחירה אם להוציא את הפוטנציאל או לא. יש לו בחירה האם להיות יוצר או מתוסכל. רק המושג של יוצר זה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים. יש בן אדם שבשבילו יצירה זה רק אמנות פלסטית, ציור או מוזיקה. גם שטיפת כלים וסידור הבית זה יצירה. גם כתיבת רעיונות למחברת זה יצירה. גם גינה קטנה ליד הבית או גינת הציצים, גם זה יצירה. אחד המשפטים המאוד משמעותיים שרבי נחמן אמר בסיפורי מעשיות, בכלל, מה היה לו עם הסיפורי מעשיות? היה תקופה שהוא אמר לתלמידים, אני רואה שהדרשות הרגילות שלי לא הועילו לכם. אני אתחיל לספר לכם סיפורים. נוהג שבעולם, שמספרים לילד סיפור בשביל שירדם. הוא אומר, אני אספר לכם בשביל שתתעוררו. ובקובץ המפורסם הודפסו 13 סיפורים. כשהארוך והמפותל ביניהם זה מעשה משבעה קפצנים. או כמו שזה נקרא בית, מעשה משבע בטלרס. רק האפיזודה זה סיפור שמאוד אהבתי, ושתי ואני החלטנו להדפיס את זה כמזכרת לחתונתנו. אז איזה עיתונאי מהצופה הזכיר את זה, את האפיזודה הזאת, והוא כתב שלחוגגים בחתונה חולק סיפורו של רבי נחמן מעשה בשבעה גמדים. אם כי זה לא בהכרח החוק, כי רבי נחמן אמר בעצמו שהרבה פעמים הוא שאב את ההשראה לסיפורים מסיפורי העמים שהיו סביבו, רק הוא העלה אותם לגילה בהם סודות. אז שם יש משפט שנגע לי עמוק בלבי. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, חידלו עוד מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם. עכשיו נפרט את המשפט הזה שלב שלב. דפק הנשר הגדול על המגדל, הנשר זה הכינוי למורה, לצדיק, למישהו שבא לעורר אותנו. המגדל זה המקום שבו אנחנו תקועים ולא מאפשרים לעצמנו לפרוץ החוצה. החיים כל כך יפים, כל כך מלאים, כל כך עשירים. יש לנו אפשרות להגיע לכאלו מחוזות נהדרים, אבל אנחנו תוקעים את עצמנו. תקיעות זה הפך מצמיחה. תקיעות זה מצב סטטי, לא מתפתח, לא מתחדש, לא מתעצם, לא מתרחב. צמיחה זה בדיוק כמו בטבע, שהפוטנציאל הולך ומתמלא בכמות או באיכות. ואנחנו לעתים כל כך כואב לנו, אבל אנחנו לא עושים את המאמץ לצאת מהמגדל. יש קטע שגם רבי נחמן אומר בשם הבעל שם טוב, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי. איזה ציטוט יפה. אוי ואבוי. מי אמרת אוי ואבוי? הבעל שם טוב. אני מצטט, תורה בליקוטי מורן, קוף למד ג' וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, זה בסוף הטק, שאמר אוי ואבוי. העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים וחוסמת אותו מלראות. אז אם אתם פעם רוצים לזכור בעל פה משהו מהבעל שם טוב, אז תזכרו את צמד המילים. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, מה אמר? אוי ואבוי. חבר'ה, אבל צריך להגיד את זה עם לב. בואו נעשה את זה עוד פעם. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, כמה שזה נשמע קצת אולי ליצנות, או מילתא דשטותא, או טכניקות של המורה נחמה מכיתה ד', אני אגיד, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב, אתם תגידו, אוי ואבוי. אבל להכניס את תחושות הלב, זה כמובן רשות, זה לא חובה. אבל מי שקצת רוח צעירה בו, ואז אני אמשיך את המשפט אחרי האוי ואבוי. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים וחוסמת מלראותו. עוד פעמיים אנחנו עושים את זה. בסוף אנחנו נצא מההרצאה הזו ונגיד, אם כזה אוי ואבוי, באמת צריך לראות איך מזיזים את היד הקטנה. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים ומסתירה. ופעם אחרונה, עכשיו זה הנקודה, מה זה להכניס לב במילים האלו אוי ואבוי? אוי ואבוי, יש אוי ואבוי על העבר, ויש אוי ואבוי כעידוד לעתיד. ואני אסביר למה הכוונה. בן אדם יכול לבכות את הימים שעברו, אבל אין בזה תועלת. אבל בן אדם יכול להגיד אוי ואבוי מול העתיד, במובן של לעורר את עצמו להשתנות. זה מה שהסבירו פעם בחסידות, מה ההבדל בין עצבות ללב נשבר. בחיצוניות הם מאוד דומים. עצבות זה דבר משתק, זה הפך הפעולה, זה הפך ההתקדמות. אתה שוכב על המיטה, לא זז, אתה במצב של דיכאון. לב נשבר זה מרמור פנימי, אבל עניינו לעורר אותך לפעולה. אתה אומר, אני לא יכול להסכים להשלים עם המצב הזה, אני רוצה לעשות משהו, לשנות אותו. אז אוי ואבוי על מה שהיה, זה לפעמים משהו שהוא לא מועיל. אבל אוי ואבוי על זיכרון העתיד, זה מעורר לפעולה. כמו ששמעתי בשם משה שפירא מאופרה שאמר, עצה בעניין דאגות, אף פעם אל תדאג אלא תדאג ל. מה ההבדל ביניהם? לדאוג זה דאגות עקרות שלא מעוררות לפעולה. לדאוג זה להתבונן קדימה, מה צריך לסדר, מה צריך לפעול. אז עכשיו בפעם האחרונה שנגד את האוי ואבוי, אפשר להכניס את כל כאב הלב, אבל זה לא, זה מעל מה שהיה ברצון להשתנות כלפי העתיד. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, העולם הזה מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים. עכשיו אני חוזר למשפט של רבי נחמן. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, לכל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא שולח מישהו שיעורר אותו. לפעמים הצדיק זה בדמות הצדיק כפשוטו, ולפעמים השליח נראה כמו שימי בן גרה, מישהו שבא לקלל, להליב אותנו. אבל דוד מלמד אותנו להיות קשובים למסר. הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסרים, רמזים. האם אנחנו פתוחים להנחיה הזאת? פתוחים לקשב הזה? דוד היה יכול להגיד על שימי בן גירה, זה השטן, זה עשית רעך, או יש פה מסר מהקדוש ברוך הוא. כמובן הוא לא יתעלם מהמימד הארצי, שצריך לתת לו עונש, אבל זה עושה לעתיד, שצריך לתקן את עניין המלכות, אבל לומר, אני מאזין למסר. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו כאילו מסרים ואנחנו מתעלמים מהם. לפעמים אנחנו מדמיינים שמסר מהקדוש ברוך הוא זה רק לשמוע קולות, או איזה נביא, או איזה רוח הקודש. אחת הסדנאות שעשינו באודו, בפעילות שם, אז הייתה שם הבת של הרב פורמן, שהיו שליחים שם, שוב היה. אז היא דיברה עם כמה בנות על עניין של כוח התפילה, שלפעמים בן אדם בשעה צרה יכול לבקש מאדם, לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, או בלשונו, או אם יש לו ספר תהילים לקרוא מהתהילים. היא אמרה להם, יש פרק תהילים שכמעט כל אחד יודע בעל פה, שיר למעלות אשא אל ההרים מאין יבוא עזרי, במיוחד לאור הלחן שכל כך התפרסם. אם פעם תהיו במצוקה, תנסו לקרוא אל השם מכל הלב, ותראו, אולי תזכו לראות את הישוע. אז כעבור כמה שבועות היא פגשת אותם שוב, והן מספרות על הטיול שלהם, אומרות, אגב, מה שפעם אמרת לנו להגיד פרק תהילים בשעת מצוקה, ניסינו את זה וזה לא עובד. מול הדיבור הישיר הזה, לא ציפתה שיקחו את זה ככה בתמימות, שאלה אותה מה קרה. אז הם ספרו שהם היו בטרק בערים, בערי ההימלאיה, ויום אחד הם איבדו את דרכם, זה היה בשעת אחר הצהריים, שעת בין הארבעים, ודי מפחיד שם בערים, כי החיות שמסתובבות שם זה לא רק חתולי בית, ממשפחת החתוליים, אבל קצת יותר גדולים. ונכנסו ככה ללחץ שאיבדו את הדרך, אז הם נזכרו בעצה הזו וממש עמדו ומכל הלב שרו את שיר למעלות אשא אל ההרים וביקשו עזרה. נו, ישאל אותם, אמרת, וזה לא עבד, אז איך בכל זאת? רק בדיוק כשגמרנו עבר שם איזה עודי והראה לנו את הדרך לכפר. אז ככה גם כן אנחנו מחכים לישועת השם, אבל יש לנו איזה דמיון מקובע איך זה צריך לבוא. הסיפור הזה הוא על ישועה, אבל מה שאנחנו מדברים זה גם על הדרכה. הצדיק, או מי שדופק על המגדל ואומר, חידלו עוד מלהיות עניים. תצא מתחושת החסר הקבועה. חידלו עוד מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם. גם את המילה אוצרות בן אדם יכול לקרוא ולומר אוצרות, או שלחלופין לומר אוצרות. ולאור מה שאמרנו מקודם שפוטנציאל הוא צורך, זה בדיוק העניין. האוצרות הם צרות. מה הכוונה? כשיש לך כישרונות ולא מימשת אותם, זה המקור לתסכול. או כמו שאנחנו יודעים כמה אדם קמה לזוגיות, זה מקור גם להרבה בעיות שיש בבני אדם. אנחנו יודעים כמה אדם קמה לילדים, גם זה מקור להרבה הרבה סבל בבני אדם. אנחנו רואים שכל אותן דברים אליהם אנחנו מייחלים, הם בדרך כלל מקור הסבל שלנו, אם אנחנו לא יודעים איך למצוא בזה את האור. וזה הסוד גם של צדיק התמר יפרח. התמר, עץ התמר יש לו תכונה מיוחדת. הוא יכול להיות ניזון במים מליחים, אבל הוא מתמיר את זה, כי הוא יכול משנה את האיכות שלהם, והוא מוציא פרי מתוק במיוחד. הפעולה הזאת נקראת התמרה. הצדיק יש לו כוחות נפש, עוצמות שיכולות לבוא גם לידי ביטוי באופן שלילי, אבל אותם בעצמם הוא מתמיר לעוצמה חיובית. צדיק התמר יפרח. אז דופק הנשר הגדול, הוא אומר, חידלו עוד מלהיות עניים. זה כמין תחינה, חידלו עוד מלהיות עניים. ושובו אל האוצרות שלכם, יש לכם כאילו אוצרות. תשובו לפגוש אותן. אבל הנקודה הכי משמעותית, ויהיו משתמשים בהם, שזה סוד הנתינה. אבל בשביל לפגוש את האוצרות, בשביל להחליט להפסיק להיות עניים, צריך לעצור את המרוץ ולהתבונן. הרמח"ל אומר שהעצה של פרעה הייתה תכבד העבודה על האנשים. אנחנו כל כך עסוקים שאין לנו זמן להתבונן לאן אנחנו רוצים. ואני חייב לומר סדרה של שאלות מנחות שאם בן אדם שואל את עצמו בכנות אודות העניין, הוא מקבל כיוון לחייו. שאלה ראשונה, מה המטרה אליה אני מכוון בחיים? אפשר גם לשאול את עצמי, האם יש לי מטרה? זה לגיטימי לומר, אין לי מטרה, אבל אז אני יודע לעשות שיעורי בית, לברר את הנושא. שאלה שנייה, מה הם עיסוקיי המרכזיים במהלך השבוע? לימודים, עבודה, חברים. שאלה שלישית, האם עיסוקי הנוכחיים מקדמים אותי לעבר אותה מטרה שיצרתי לעצמי? במילים אחרות, נרשמת ללימודים אקדמיים, תבדוק טוב מה המטרה. זה בסדר גמור, רק תבדוק שהמטרה הזו, יש בן אדם שבאמת רוצה ידע ומקצוע, יש בן אדם שרוצה לספק את ההורים, יש בן אדם שרוצה הערכה חברתית, אבל אין לו שום עניין בחומר הנלמד. תבדוק מה המטרה. אם זו מטרה לא משמעותית, למה לבזבז על זה כל כך הרבה שנים? המטרה לגיטימית, אבל תשאל את עצמך, האם יש דרך נוספת שבה אזכה להערכה חברתית מאשר לסבול עכשיו 4 שנים באוניברסיטה? אם אין עניין בזה. זה קבוצת שאלות מנחות. השאלות הללו, רבי נחמן קרא להן יישוב הדעת. הוא אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. הייתי אומר שהעולם רחוק מהשם יתברך כי העולם זה הכוונה היא לבני העולם, כי אין מורה, כי אין הנחיה, כי אין מדריך, כי אין בית ספר, כי אין ידע. הוא אומר לא. כי אין יישוב הדעת, כי לא עוצרים להתבונן, ושוב, הוא אומר, עוד אל תשתנה, אל תעשה מהפכות בחייך, רק תשאל את עצמך סדרת שאלות, שתהיה מודע למה קורה בחיים שלך. ובכוונה אני אומר, אל תפחד, עוד לא צריך להשתנות. אתה לא צריך לעזוב שום מקום, ולא לריב עם אף אחד, ולא להתפטר משום מקום העבודה, ולא לנטוש שום מקום מלימודים. אבל תתחיל תהליך מודעות, מה המטרה אותה אתה רוצה להשיג, ועם האופן שבו אתה חי משרת את אותה המטרה. ואם לא, מה אפשר לשנות? לא שינויים של מהפכות גדולות, שינויים יישומיים. לזה, לתהליך הזה של ההתבוננות הפנימית, של הקשב הפנימי, הוא קורא בצמד המילים יישוב הדעת. אגב, כאן אני יכול לעשות פרסומת לחווה שלנו, איפה שאנחנו גרים, קוראים לה חוות יישוב הדעת. היומרה שלנו, אני מדגיש יומרה, או ההתכוונות שלנו, שזה יהיה מקום שאנשים יוכלו לבוא ולקבל יישוב הדעת. פה אני אומר כפרסומת, מי שרוצה להתעדכן בפעילויות החווה, שאנחנו עושים שם את החגים וכדומה, יכול להסתכל באתר שלנו, שנקרא yosefi.com, זה שם משפחה שלי, זה בעיקר לוח מודעות, אין שם תכנים. תכנים יש באתר של מכון מאיר. אבל אני אומר, אם מישהו מתעניין בפעילויות בחווה שלנו, סדנאות, קורסים, שמחת תורה, yosefi.com זה לוח מודעות. אבל היומרה הזאת של יישוב הדעת, זה מה שאנחנו זקוקים לו. וכשבן אדם יש לו יישוב הדעת, הוא יודע גם להאזין לסימנים, לאותות, לצדיק שדופק על המגדל. הוא אומר, למה אתה כל כך סובל? למה אתה בכזה דיכאון, בעצבות, במרמור, בתודעה של חסר? יש לך אוצרות, רק אתה לא מודע להם. ויהיו משתמשים בהם, מקשר אותנו לנקודה של הפרי המתוק. אנחנו חוזרים לסיפור. אמר, אם אני אברך אותך שיהיה לך פירות מתוקים, כבר יש לך. וזה היה כל הדקות האחרונות שדיברנו אודות הנתינה. אחרי זה אומר לי, אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, הרי הוא קיים. צל נאה בנפש האדם, זה האימנות מביקורת. כמו שהעץ מקבל אותי כמות שאני, בלי הפוזה, בלי הניסיון להרשים, כמות שאני. לפעמים אנחנו כל כך פגועים, חוששים להיות מי שאנחנו, כל כך מנסים להרשים, כל כך מנסים לספק לצדות של אחרים, ושוכחים מי ומה אנחנו באמת. העץ, שאני בא ויושב בצילו, לא דורש ממני כלום. למה אני מקשר את זה לביקורת? אומר רבי נחמן, דע לך שתוכחה זה דבר גדול. תוכחה זה דבר גדול. מצווה מהתורה, הוכח תוכח את עמיתך. אבל כבר רבי עקיבא אמר בזמנו, אני תמע אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. הוא אומר רבי נחן, רבי עקיבא אמר בזמנו, כל שכן בזמננו. הוא אומר, תדע לך, כשבן אדם לא ראוי להוכיח, הכוונה היא שהוא מוכיח את הזולת מהכעס הפנימי שלו, מהקונפליקטים, מהתסכולים שלו, מהבעיות הלא פתורות בתוכו, והוא מוציא את זה על התלמיד, על החבר, על בן או בת הזוג, על הנהג ברחוב. אומר, לא רק שזה לא מועיל, אלא זה כמו רימת זבל, שכל עוד אתה לא נוגע בזה, לא נעים, אבל לא נורא, אבל כשאתה לוקח מקל ומתחיל להרבב את הערימה הזאת, הריח הולך ומתפשט, לא נעים. אומר, כשהמוכיח אינו ראוי, זה לעורר ריח רע בנשמות. וכשהמוכיח הוא ראוי, שזה מתוך אהבה וחמלה אמיתית, זה מעורר ריח טוב בנשמות. בטח זה גם החוויה שרבי עקיבא עבר. תחשבו, עד גיל 40, כמה באו אליו, אמרו לו, עקיבא, אתה עוד מעט בן 40, עוד לא התחלת ללמוד, אתה אנלפבט, כל החברים שלך כבר גמרו ש"ס, גמרו תואר שני, ואתה, מה יצא ממך? הוא בטח זיהה איך הדיבורים האלו לא הועילו, לא הועילו לו כלל. ושבא רחל באהבתה, איך היא הצליחה לעורר בו את האמון בעצמו. להוכיח את הזולת זה דו משמעי. יש להוכיח, מה זה להוכיח? כמו הוכחה מתמטית, שאני יכול להוכיח לך בצורה מוחלטת או מובהקת כמה אתה גרוע, כמה אתה נורא, כמה אתה חסר סיכוי, כמה מצבך באמת על הפנים. חס ושלום. להוכיח, כמו שאנחנו רואים שאנשים עושים, חס ושלום, מורים, אנחנו לעצמנו. ויש להוכיח בדיוק הפוך, שאני יוכיח לך שלמרות המצב שנראה כל כך נורא, אתה באמת מסוגל, אבל זה לא עידוד, להוכיח, אני מצליח כל כך לחסום בדרך הטוב, שזה מוכח לך באופן ודאי שזה אפשרי. המוכיח שאינו ראוי משתק אותנו. המוכיח הראוי מצמיח אותנו. אבל כל עוד אומר רבי נחן, שאנחנו לא המוכיח הראוי, אל תוכיח. תהיה כמו העץ, שהוא יושב בצילו. אם אמר לך שיהיה צילך נאה גם, כבר יש לך צל נאה. וזו משימה מאוד כבדה, הדבר הפשוט הזה, שחברים יוכלו להיות במחיצתנו ולהרגיש נינוחים בהרפיה. אצל חסידים עשו עניין גדול מאוד מהתורה הזו של רבי נחמן, כי האחרונה שהוא אמר בציבור בימי חייו, הוא נפטר בחג הסוכות, בחי בתשרי, תף קופה אין א', והפעם האחרונה שהופיע בציבור זה היה בראש השנה, 18 יום קודם. ואז הוא אמר את התורה הזאת. ואחרי זה הוא הספיק להגיע אותה, רבי נתן כתב אותה והוא הגיע אותה. אז זה נחשב כמו צוואה. אגב, אני רוצה לומר במאמר מוסגר, אני הרבה מצטט את רבי נחמן. כדאי לדעת, כל התורה כולה היא נהדרת, מכל הצדיקים. אבל שמעתי פעם הרב בזנסל שאמר לי, ששאלו אותו למה הוא מרבה לצטט אותו בעיקר, אז הוא אמר שהייתה מוכרת תפוחים בשוק. כל היום עמדה וצעקה, תפוחים, תפוחים, תפוחים. ניגש אליה מישהו בשעות אחר הצהריים, ואמר לה, למה את כל היום צועקת תפוחים? תצעקי קצת עגבניות, פלפלים. היא אמרה לו, מה אתה רוצה? זה מה שיש לי לנקור, תפוחים. אז הוא אומר ככה גם כן, הוא אמר על עצמו הרב בזנסון, אני מתמחה ברבי נחן, זה מה שיש בבסטה שלי. והסיפור הזה, שהוא סיפר לי את זה, עשה לי ממש טוב על הלב. כי לפעמים, ששומעים רעיונות מאיזה כיוון אחד ספציפי, זה מעורר שאלות. האם מה, וזה לא ראוי, וזה לא ראוי. אבל כששומעים סיפור כזה, זה עושה סדר בלב. יש מקום להכל, רק ההתמחות של הבסטה שלי זה תפוחים. זה מאוד חשוב, כל אחד שיש לו שיטה ודרך, ולפעמים שזה חשוב מאוד בעבודת השם, שלכל אחד יש את ההשתייכות שלו. זה גם טוב לנפש, יש הזדהות עם שיטה ספציפית, עם הרב קוק, עם חבד, עם הרב אשלג, זה בסדר להיות מצומצם באיזו שיטה. אבל חס ושלום, לא לשלול שיטות אחרות, לתת מקום, כולם אהובים, כולם ברורים. אז שתזכרו את המשל הזה על התפוחים. מקווה שלכל אחד יהיה את הבסטה הייחודית שלו. והדיבור הזה של לעורר ריח טוב בנשמות, זו בעצם המשימה שיש לנו בימים הללו. אז זה הצל. אז היה לנו פירות מתוקים. היה לנו צל נאה. מה הדבר האחרון שנשאר לנו? אמת המים. מה ההבדל בין אמת המים למעיין? מעיין זה מקור נביאה. אמת המים זו תעלה מלאכותית ממקור הנביאה לעבר המקום שבו אתה נמצא. יש בן אדם שאומר, אני גדל במדבר, אין במקום שבו אני גר שום השראה, אין במקום שאני גר שום דבר שיכול להזין אותי רוחני. ובלמחות אני גר במדבר, אני לא גר ליד המעיין. אומרים לו, תבנה עמת מים למקום שבו אתה נמצא, שתוכל להזין את עצמך. תעשה שיעור אצלך בבית. תביא דיסקים, תביא קלטות, תביא ספרים, תביא חברים, אבל תבנה את האמה מהמקום שהיא קיימת למקום שבו אתה נמצא. ולבסוף הוא אומר לו הלך, אלא יאי רצון, אחרי שהוא עושה סקירה של כל הטוב והוא מודה להם, יאי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך, שהטוב שבך לא יהיה זמני, שהטוב שבך ילך ויתמשך, ילך ויתפתח, ובן אדם נמדד עם הטוב שיש בו, אם יכול להעביר אותו הלאה לילדיו, למכריו, שהוא מעורר השראה. שבכל אחד מצאצאיו ומשפעיו גם כן יהיה פירות מתוקים ויהיה צל נאה ויהיה עמת המים. וזה ההבדל, אדם שבקדושה כתוב שבתומה אל אחר הסתריס ולא אבית פיירי. זה ביטוי של הזוהר שאל אחר כביכול אלוהים אחרים הוא מסורס ולא עושה פירות. לא עושה פירות כביכול, אין לו המשכיות, יש לו אולי טוב, יש לו אולי אור, יש לו אולי נעימות, אבל זה לא פרה ורווה, זה לא ממשיך. אבל בקדושה, שלושת הקריטריונים שאנחנו רוצים לראות עם הטוב שבנו, עשה פרי, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לראות בתלמיד, מה אנחנו רוצים לראות בילד, מה אנחנו רוצים לראות בעצמנו לעתיד. את שלושת הדברים הללו. פרי, שזה הנתינה. הצל, היכולת לקבל את הזולת שיהיה במחיצתנו, לפעמים אנשים כל כך ביקורתיים שאנחנו מרגישים שאנחנו באים מחיצתו של מישהו, אנחנו ישר מתכווצים. אתם יודעים מתי הקריטריון שנעים לנו להיות במחיצתו של הזולת, שאנחנו באים ליד מישהו ואנחנו בהרפיה. בנעימות, לא בלחץ, לא במגננה, מה עכשיו ימצאו בי לא טוב, מה עכשיו הוא יוכיח לי שאני איני כראוי. ועמת המים זה ליצור לעצמי השראה, זה לא להגיד, יש פה עם בן אדם, יש לו תירוצים טובים מאוד, למה הוא לא גדל, למה הוא לא מתפתח. אבל יש אפשרות להימנע מהתירוצים ובאמת להתפתח, לבנות עמת מים. חברים יקרים, מה נאמר, מה נדבר? תמיד שאני אומר את הדברים הללו, אני מאחל לעצמי ש... אני אשמע אותם טוב טוב. ויהיה לי את הכוח לעשות את שיעורי הבית. אני מאחל גם לכולם שנזכה את הדברים הללו להוריד לחיי המעשה. נזכה להכניס משהו, משהו מן המשהו בתוך חיינו, עד שנגיע לאותה צמיחה מופלאה שיהיה לנו גזע, שורשים, עלים, ענפים ופירות מתוקים. שנה טובה וגמר חתימה טובה.